אתרוג בשנת שמיטה. ענייני שביעית.
עכשיו נחזור קצת חלק מדיני שמיטה. עוד מעט מתחיל אלול, חודש ימים נגמר, מתחיל תשרי, שנת שמיטה, ואמרנו, כל זה מדובר עם עד עד לא יבוא המשיח. האם אדם צריך לקנות אתרוג לפני ראש השנה, או יקנה אתרוג אחרי ראש השנה? הגמרא אומרת, מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג באחד בשבט, ונהג בו שני עשורים. הייתה שנה שנייה של שמיטה, ואחריה שנה שלישית. שנה שנייה של השמיטה זה מעשר שני, שנה שלישית של השמיטה זה מעשר עני. אז הוא ליקט אתרוג באחד בשבט, אמר כמו בשמאי, כמו בתלל, אני אעשה שתי מעשרות, גם מעשר עני וגם מעשר שני. והגמרא אומרת שאמר רבי יוסי, מטעם אחר עשה שני עשורים, שכתוב אתרוג שווה לאילן בגימל דרכים, ולירק בדרך אחת, שווה לאילן בשלושה דרכים, לעורלה, לרבעי ולשביעית, ולירק בדרך אחת שבשעת לקיטתו איסורו. אני אצא לפי דברי רבן גמליאל, שהאתרוג שווה לעץ, לעניין עורלה שלוש שנים, רבעי, חודש, שנה רביעית, צריכים להיזהר בדבר הזה כמו מעשר שני, ולשביעית שהולכים לפי החנתה, לא לפי הלקיטה. רק בדבר אחד הוא דומה לירק, האתרוג, שבשעת לקיטתו איסורו. אם נקטו את זה בערב שביעית יש איסור, מעשר, אם נקטו את זה בשביעית, לכאורה אין מעשר, לכאורה אני אומר. ורבי אליעזר אומר, אתרוג שווה לאילן לכל דבר, לכל, למעשה, לשביעית לכל דבר. לדבריה. הגמרא אומרת אחר כך, שליקט אתרוג בערב ט"ו בשבט, עד שלא תבוא השמש, וחזר וליקט אתרוג משתבוא השמש, אין תורמים ומעשרים זה על זה. אם לקח אתרוג בערב ט"ו בשבט, ואחר לקח אתרוג ביום ט"ו בשבט, זה שנה אחרת וזה שנה אחרת. אחרי זה הגמרא אומרת, מה הדין, אדם לקח אתרוג שגדל בשנה הזאת וכתב אותו בשמיטה, מה יהיה הדין שלו? אז הסברה הראשונה של רבה, הוא אומר שאם אתרוג בת שישית נכנס לשביעית, פטורה מן המעשר ופטורה מן הביעור, והכל פטור. ואחרי זה הגמרא אומרת, בת שישית נכנס לשביעית, לעולם שישית הוא, זה נקרא כמו שישית וחייב להוציא מעשרות. אחרי זה הגמרא אומרת, אמר ביוסם אבטולמוס, העיד משום חמישה זקנים אתרוג אחר לקיטתו למעשר. בכך הגמרא אומרת, אחר לקיטתו בין למעשר ובין לשביעית, הולכים לפי הלקיטה שלו. ורבותינו נמנו באושה ואמרו אחר לקיטתו. אז הגמרא אומרת, לשביעית מאן דחר שמה, חסורי מחסרה והכי קטנה, אתרוג אחר לקיטתו למעשר, לאחר חנתה לשביעית, ורבותינו באושה אמרו, אחר לקיטתו בין למעשר, בין לשביעית. הגמרא יוצאת במחלוקת אחרת, שהתנא קמא סובר שהאתרוג הולכים לאחר לקיטתו לעניין מעשר, אבל לאחר חנתה בשביעית, דיינו, במקרה שלנו, מכיוון שחנת בשנה השישית, אז אין לו דין שמיטה, רק לפי דקידתו עשרו, לקטת אותו עכשיו תעשר, לקטת אותו בשביעית לא תעשר. אבל באושה אמרו, שאחר לקטתו בין למעשר, בין לשביעית. אם לקטת אותו בשביעית, אז דינו שביעית. לקטת אותו בערב שביעית, דינו כמו ערב שביעית. עד יש גמרא בראש שנה, יש גמרא במסכת סוכה, ואיפה ראינו פה כמה סברות, אז מה עושים? יש כמה דינים, אבל למעשה מה עושים? אז אם אתם חושבים שאנחנו מסובכים בדבר הזה, אז נראה את הרמב״ם. הרמב״ם הביא בשני מקומות. בהלכות מעשרות הביא הרמב״ם, אתרוג בלבד הוא שונה משאר פירות האילן, והראו כירק והולכים לאחר כיתתו, לחלי כיתתו, בין למעשר ובין לשביעית. דהיינו, אם לקחו אותו בשביעית, אז אתה צריך לשמור עליו דיני שביעית ואסור לך למכור אותו בקצף, לפירות שמיטה, ועליך לשמור עליו שלא יתקלקל, ועליך כל הדינים של שמיטה חל עליו. ואף על פי שהולכים מחלק אותו אתרוג בשישית שנכנס לשביעית, אפילו הייתה ככזית ונעשית ככיכר, חיה במעשרות. אומר הפוך, בשנה שישית היה אתרוג כמו כזית, קטן. בשמיטה גדל. אתה כתבת אותו בשמיטה, אז אומר, אף על פי כן, חיה במעשרות. הולכים לפי חנתה, או חנתה, או לכיתה. מה עושים למעשה? אז יש הרמב״ם אחר, יש הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, כתוב בצורה יותר מפורשת. אומר הרמב״ם כך, אתרוג, אפילו היה כפול, אני לא חושב המחלוקת אם צריך כפול או צריך כמו זית, לא משנה. היה כמו פול קודם ראש שנה, ונעשה ככיכר בשביעית, גדול. חיה במעשרות כפירות שישית, מכיוון שחנת היה כמו זית, אז עליך כבר להוציא ממנו מעשר כמו שנה שישית. ואפילו היה ככיכר בשישית, היה גדול כמו ככיכר בשנה שישית, השנה הזאת, ונלקט בשביעית, ולקטו אותו אחרי ראש שנה בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית, ומתעשר כפירות שישית להחמיר. אומר הרמב״ם, לוקחים את זה לחומרה, היה גדול בשנה שישית וכתבת אותו בשנה שביעית, לקטת אותו בשביעית, מעשר אתה תוציא ויש אולי הולכים לפי חנתה ותשמור על הקדושת שביעית, זה אסור למכור אותו, למה? או אולי לפי לפי הלקיטה. הרדב"ד מעריך בזה, כסף משנה מעריך בזה. אומר הכסף משנה, אני אומר בקיצור הכסף משנה, אומר הרמב״ם ראה גמרא מסכת סוכה, ראה מסכת ביקורים, ראה סבר הרבונן, ערבה, ראה מחלקות. החליט הרמב״ם, הוא אומר, מה עשה הרמב״ם? מספקה לי, ידן נחר חנתה למעשות כרבי לעזד, פרק ב' ביקורים, או כמו בחנה ויש לקיש, הולכים אחר לכיתה, או כמו חמישה זקנים ורבותינו, שאמרו בגאושה, שאמרו הולכים לפי החנתה, אמר, מכיוון שכן, פסק תרוויהו לחומרה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, השנה, אנחנו צריכים להגיד לכל מגדלי האתרוגים, אתם תחתכו את האתרוגים, תלקטו אותם לפני ראש שנה, בכדי שעד אנחנו נוצר למחלוקת. אם זה לפני ראש שנה, אז אנחנו נשלם לכם מה שאתם רוצים, למחיר של האתרוג. אבל אם אתם, ועד עושים מעשר לפי שנה שישית, מעשר עני. אבל אם אתם תלקטו אותו אחרי ראש שנה, ואתם רוצים יותר טרי ויותר קרוב לסוכות, או בערב סוכות תלקטו, ויש אנשים, יש כמה מוכרי אתרוגים, שממש יומיים לפני סוכות מביאים את האתרוגים הטובים, ואז נסבך אנחנו, שביעית, שמיטה, אז יהיה צריך בהבלעה, וצריך לשמור קדושת מעות של שמיטה, חומרה. בא חזון איש, אומר זה חומרה, מתוך ספק, אז כולם אומרים שחזון איש אמר להקל, וגם אם הכתפו אותו אחרי ראש שנה, לא לסמוך על הרמב״ם להקל. ואומרים שגם הגאון מווילנה ככה אמר, בסימן השולחן ערוך בסימן שלמד א', סעיף קטן קצת קוף צדיק א', אבל שניהם לא מדייקים. לא חזה חלילה הגאון וחזון איש, אלא אלה שמדברים עליהם. הגאון לבינה, הביא דבר שחן ערוך, הביא את הנימוקים, מסביר. יש דעה כזו ויש דעה כזאת, הוא לא החליט, לא הכריע. לפעמים, או בדרך כלל, מכריע, וכן נראה עיקר, וכן נראה לי, או לא נראה לי. פה לא כתב כלום, רק הביא שתי דעות. מי אמר שהוא סובע נגד הרמב״ם? ובחזון איש בעצמו, הלשון שלו בחזון איש, כשהביא את הדברים האלה, הביא את הדברים שמקלים, אמר לו, אבל הרמב״ם אמר להחמיר. אז זה הוכחה שהוא חולק על הרמב״ם? ואם הרמב״ם אומר להחמיר, אנחנו יכולים להקל? אז על כן, אם אדם יכול לקנות אתרוג לפני ראש השנה, הנה מה טוב. או שבעלי אתרוגים לקטו את האתרוגים לפני ראש השנה, ואז לא נסבך בקדושת שבעית בפירות האלה. ואם לקטו אחרי ראש השנה, עוד אפשר לצאת בהם את החובה, אז צריכים לתת להם בהבלעה. לתת להם לקנות אתרוג ולולב, או לתת להם, לא לתת להם כסף בעין, לתת להם רק צ'ק, כי אם תם כסף בעין, אז חל קדושו על הכסף, ואז תהיה בעיה על הכסף הזה. והבעיה תהיה בשנה הבאה, אדם עולה לאוטובוס, נשלם לו כסף בשטר, 5 שקל, או 10 שקל, 20 שקל, קיבל עודף כסף. מאיפה קיבל היה, אדם ישאל את בעל הנהג, מאיפה בא לך הכסף הזה, שאתה לי עודף? אבל מה אכפת לך? זה לא כסף? מה אתה רוצה? לא, מאיפה בא לך? אם בא לך מירקן, אולי הירקן הזה לא שומר שמיטה, והכסף הוא דמי שמיטה, ואסור לסמת בכסף הזה, יש כבר קדושה בכסף, ובכסף שאני לוקח ממך, אני לא יכול לקנות רק דבר של, לחלל אותו רק על דבר של אוכל, מסבך האדם, לא יכול לקנות בכסף הזה דבר אחר, לא שרוך נעליים ולא נדוגבה או לא משהו אחר. אז מי יש אדם כזה שיכול לשאול את הנהג והנהג יענה לו תשובה, והנהג איך יודע מאיפה קיבל את הכסף? כל מי שעולה נותן לו את הכסף. אז כשנגיע בלינד לשנת השמיטה, נדבר איך אנחנו נתגבר על הדרגה, איך לקבל כסף מהנהג. אבל בכל אופן, הרמב"ם סובר שאם ננקט בשביעית יש להחמיר לפסוק כלקיטה וחנתה, כחנתה לעניין מעשר וכלקיטה לעניין קדושת שביעית. יש עוד רמב״ם, כתוב מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמר, והשביעית תשמטנה ונטשתה, וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל מצוות עשה. וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו ביטל מצוות עשה, אלא יפקיר הכל ויד הכל שווים בכל מקום שנאמר ואכלו אביוני עמך. ויש לו להביא לתוך ביתו מעט כדרך שמביאים מן ההפקר, 5 כדי שמן, 15 כדי יין, ואם יביא יותר מזה, מותר. מה התורה רוצה מאיתנו בשמיטה? אדם יש לו, גר בבניין כולו דתיים, יש למטה גינה, יש שם פרחים, אולי יש גם עצי פרי, אולי, נגד פרחים יש. האם האדם הזה, האם ועד הבניין, הוא יגיד אני אפקיר, אני מפקיר את כל הגינה, יבוא שכן ממול, ישים אוהל בתוך הגינה שלנו, ואתה אפקרת, אני אוהל פה, שנה שלמה אני אשאל פה. או התורה אומרת לא תפקיר את הפירות, לא את האדמה, האדמה היא עדיין שלך, תפקיר את הפירות. בסדר, אני אבקיר את הפירות. בערב שמיטה אני אבקיר את הפירות. יבוא אחד ייכנס לקחת את הפרח, אגיד, אדוני, האדמה לא שלך, האדמה שלי. איך אתה נכנס באדמה לקחת את הפרח? אז אומרת לגמרא, התורה הפקירה את הדרך, את המעבר, מהרחוב עד הפרח, התורה הפקירה אותו לקחת את הפרח הזה. זאת אומרת, אם אדם ייכנס לגינה או ייכנס לפרדש של שם פירות, ייקח איזה פרי וירצה תחת העת לאכול אותו לשבת, לאכול אותו תחת העת ויוכלו, אומרים לו, אדוני, התורה תראה לך ללכת ולחזור, לא תראה לך לשבת פה בפרדש שלי ולאכול תחת העת. איפה? מה פתאום אתה יושב כאן? העץ עצמו, העץ עצמו, הוא לא מפקירים אותו, רק את הפירות מפקירים. אנחנו עוד נגיע למחלוקת המביט לבית יוסף. יותר נכון, המחלוקת בין בני ברק לירושלים. בלינדר, נגיע לזה עוד מעט. היה אחד באיזה עיר מסוימת, לא להזכיר שמות, היה לו עץ של אתרוגים מהודרים. אז במקום שיקטוף אותם בערב שמיטה, לפני השמיטה, הוא שיר את זה, אמר שיר את זה עד ערב סוכות. בא מישהו נכנס, רוצה לקחת מהאתרוג הזה, הרמב"ם אמר, זה הפקר, אני רוצה לקחת מהאתרוג היפה הזה. או בנגיד בסוף השמיטה, שאלבד כול לעלמא האתרוג הזה הוא הפקר. אמר לו האדון, בעל השדה, אמר, תראה, אתרוג זה בשבילי. אמר לו, אכלו יוני עמך, כל אחד זה הפקר, מה זה בשבילך? אם אתה כתבת אותו, לקחת אותו הביתה, בסדר, זכית בו. אבל אם לא, זה שיהיה כל אחד לכולם. אז מה יעשה לו? אמר, אתה יודע מה? הנה כתוב ברמב"א שהעצים הם לא הפקר, רק הפירות הפקר. אתה כשיקח את האתרוג, הרי האתרוג הזה קשור עם העץ במקום שהוא נובט. אז עכשיו תקח לי האתרוג בלי העץ. למה העץ הוא לא פרי, והאתרוג הוא הפרי, קח את הפרי. אמר לי, אם אני אקח את האתרוג בלי העץ הזה, זה פסול. אמר לו, מה התורה אמרה, תעשה בנענוע בלולה, התורה אמרה, ואכילו איבני עמך, תאכל את זה. אני את העץ לא הפקרתי, למה שלך לקחת חתיכת עץ קטנה? אמר לו, זה פחות משווה פירותה, אמר לו, זה גזל, פחות משווה פירותה, אני למה שלך? ואם תיקח אותו בגזל, אתה לא יכול לצאת בו ידי חובה. אז אמר לו, איזה שמיטה אתה עושה? איזה חכמה, מה אתה עושה? אמר לו, ככה, אתה עושה שלא כדין, לקחתי האתרוג שלי, אני אתנהג איתך שלא כדין. אבל האמת היא שבעל האתרוג לכאורה הוא צודק. אבל בעל הזה שרוצה לקחת האתרוג, היה פיקח, צריך להיכנס ולחתוך את העץ הזה איתו. אבל אתה עכשיו אומר שזה זה לא על זה התורה התירה, אני אומר לך שהתורה אמרה, בתפוח עץ בלי חתיכות העצים שלו, אבל באתרוג עם העץ, למה אתרוג בלי העץ לא שווה שום דבר של לצאת בו ידי חובה? השאלה כזאת, למעשה, אדם יש לו גינה, היום יש גינה לכולם, האם אדם בערב שמיטה, אלול, כלומר כשהגיע ראש שנה, אני מפקיר את השדה, אני מפקיר את המעבר לפירות, מעביר את המעבר לפרחים, אדם לא חייב, יש לו עץ למשל של נגיד מה של לולבים, עץ תמר, הוא לא חייב להפקיר עץ תמר, עץ לא מפקירים אותו, יבוא אחד לקחת עצים של שקח, יאמר לו שמיטה, יאמר לו שמיטה פירות, לא שמיטה לחסות בזה את הסוכה. אז השאלה אם אדם חייב להפקיר, או שהתורה אומרת הפקר, התורה אומרת מפקר. עכשיו תגידו, מה, תגיד את המפקיר, מה אכפת לך? אם אתה צריך להגיד, אתה אמרת, ואם לא, אז לא, אז לא. מה, על מה המחלוקת כולה, כן תגיד, לא תגיד, מה, על מה הבעיה? הבעיה הזאת תהיה בקשה מאוד. הבעיה הזאת חלקו בה איך גאוני עולם. המביט בבית יוסף. מ-20 שנה, משנת רש צדיק בית, עד שנת שלמד וו, מחלוקת ביניהם. זה אומר כך וזה אומר כך וזה כתב תשובה כזאת, זה כתב תשובה כזאת, ובסוף האבקת רוחי לוית את דבריו של המבית, והמבית בספרו הביא, ומערימת בנו של המבית הביא את הדברים שלו, בעלות גדולה. מה היסוד של המחלוקת, מה העיקר המחלוקת שביניהם? היה ידוע שהגאון מבינה, הוא נפרד מאשתו ומאמו ומילדיו ומתלמידיו ורצה לעלות לארץ ישראל. והוא עלה והגיע עד קושטא וחזר. ויש הרבה הרבה נימוקים למה חזר הגאון לוינה. מה הסיבה שחזר? זה אומר מנימוק זה, וזה אומר מנימוק זה, כל אחד אמר נימוק אחר. עליו השלום הרב ארי לוין, שהיה ידוע הרב של אסירים, הוא היה לו הרבה כתבי יד של הגאון מוינה, והוא היה בדור שלנו הבקי בדברי הגאון מוינה, זה היה הרב ארי לוין. אז הוא אומר להם, אני שמעתי וכתוב בדבר הזה, שהגאון מוינה החליט לעלות לארץ ישראל, ואמר, אני בארץ ישראל אנהג כמו שנהג בית יוסף. הלוא כשהוא שלח את תלמידיו לארץ, אמר להם, אתם ביום חול המועד תניחו תפילין, כמו שפוסק בית יוסף. אז החליט לעלות לה, עד עשה כמו בית יוסף. אבל בוויכוח של בית יוסף, המבית בעניין השמיטה, הוא הביא, כמו שהמבית הביא את התוספתות בירושלמי ובבלי, והביא הרבה ספרים, והוא דעתו הייתה כמו המבית. אבל מה יש? אני נהג כמו המבית, זה לא, אין בעיה. כשהגיע לקושטא, אמרו לו שבית יוסף ובדינו הטילו נידול וחרם מי שלא ינהג כמותם, וינהג כמו המבית. אז אמר הגאון, ולמה אני אעשה? אני סובר כמו המבית. ואם אני אבוא לארץ ישראל, והנה כמו שולחן ערוך, כמו בית יוסף, אז זה נגד דעתי, דבר אחד. טוב, אני אבטל דעתי. אני אעשה חומרה. אני לא יכול לעשות חומרה. אם אני אוציא מעשר, ואני אוציא תרומה, ואזרוק את התרומה בזבל, אז זה קדושת שביעית, איך אני אזרוק את זה בזבל? אז לכן אמר, אני לא יכול לחלוק על בית יוסף, ואני סובר כמו המבית, ואני לא רוצה לבוא לארץ ישראל לפסוק נגד בית יוסף, שהוטיל חרם, לכן חזר. על מה המחלוקת? אדם קונה היום ענבים, מיהודי, יוצא ממנו מעשר. אם היהודי יוצא מעשר, יוצא מעשר. אם אדם קונה מיהודי ענבים, ואמר, תראה, אני קונה ענבים האלה בשביל ענבי יין, שיעשות בזה יין. אז אם הוא לא אוכל מהם, אין לך מה, יכול לעשות מהם יין. ואם תוך כדי עבודת היין לוקח ענב אחד ואוכל בלי מעשר, אין דבר. רק רק שיברך בורא פרי העץ. עשה יין, צריך להפריש מעשר. זה נקרא גמר מלאכה. אם אדם קונה זיתים ירוקים, קודש אותם, עושה מהם זיתים כבושים, אז אחרי שעושים זיתים כבושים מוצאים מזה מעשר. אם אדם קונה סומסום, עושה מזה שמש שומשומים, היום אין שמש שומשומים, יש טחינה. פעם שמש שומשומים זה היה ידוע, אז מוציא מזה מעשר, אחרי רע שעושה מזה שמן. אם אדם קונה ענבים מגויים, רוצה לאכול אותם, אז לא צריך מעשר. הענבים הם ענבים, גמר מלאכה על ידי גוי, הוא לקח את הענבים, שם אותם בתוך הארגז, לא צריך מעשר. אדם רוצה לקנות למשל ירק מאיזה ערבי או פרי מערבי, שערבי שם אותו בארגז, לא צריך מעשר. אבל אם יהודים יתנו והלך לערבי וקנה ממנו את הענבים, שם אותם היהודי בארגז, היהודים יתנו הלך להביא פועלים יהודים, כתב את התפוחה אצל הדרוזים ושם אותה בארגז. אז זה גמר מלאכה על ידי יהודי, חייבים להפריש תרומות ומעצרות. אומר הרב, ספר חרדים, תורמוס, תורמוס. אם יהודי קונה תורמוס יבש מגוי, ושלק אותו בבית שלו 7 פעמים, ועשה מזה תורמוס, שאפשר לאכול אותו, צריכים נוציא מזה מעשר בלי ברכה. אומר המבית, אני כל החיים שלי רוצה להפריש מעשר עם ברכה מענבים שאני עושה בהם יין. אבל אין יהודים שמגדלים, רק גויים מגדלים. אז אומר, אני קונה מגוי ואני מפריש מהיין בלי ברכה. אומר לו הרבי, יוסף תברך, למה לא תברך? אם אתה גמר מלאכה, אתה גמרת, אז תברך. זה הוויכוח הכל השנה כולה. מה הדין אדם קונה מגוי פרי או ירק בשמיטה? האם הפרי שאני קונה מגוי יש בו קדושה או אין בו קדושה? האם אני צריך לשמור על הפרי הזה קדושה שביעית, לא לזרוק אותו, לא לזלזל בו או לא? ומה הדין אם אני כתבתי את התפוחי העץ מהעץ של הגוי, או אני לקחתי את הענבים מהעץ של הגוי בשמיטה, האם אני חייב להפריש תרומות ומעשרות או לא חייב להפריש תרומות ומעשרות? עיקר המחלוקת היא כזאת. אומר המבית, אני מתחיל מהמבית, אומר המבית, התורה הפקירה את הפירות, והתורה אמרה שכל הפירות שיש בארץ הם קדושות, קדושת שביעית. זה גוי, אם זה יהודי, זה לא משנה. התורה הפקירה. אז אם אתה קונה פירות מגוי, קנה. אבל עליך לשמור על הפרי הזה קדושת שביעית. יש בו קדושה. ואם אתה לקחת את המלפונים מהגוי ועשית מזה כבוש, אל תפריש מזה תרומות ומעשרות. זה קדושת שביעית. קנית ענבים מהגוי ועשית מזה יין, גמר מלאכה על ידך, אבל זה הפירות הם של שמיטה, אז לא צריכים להפריש תרומות ומעשרות. זה אומר המבית. אומר הבית יוסף, נכון שהרמב״ם כתב שאין קניין לגוי להפקיע מידי מעשרות, אין שום קניין, אין שום זכות לשום גוי בעולם בארץ ישראל, אפילו שהביא לך נייר שהקרקע היא שלו, אומרים לאדוני, הקרקע הזאת היא שבט ראובן, שבט גד, שבט לוי, שלקחו את זה מ-42 ערים, או שבט יהודה, או שבט שמעון, מה פתאום בא לך? מאיפה זה בא לך אתה? אמרי, יש לי רשום בטאבו על שמי, אמרו לך, סבא שלך, סבא שלך, ולך גרב את זה. אז אין קניין לגוי להפקיע מדי שביעית ומדי מעשר. אין שום זכות. אבל אם גוי זרע, והגוי הזה נטע, והפירות האלה הוא הוציא אותם מהאדמה, הוא גמר מלאכה, אז פטור מתרומות ומעשרות. אומר הרב בית יוסף, ופעם אחת היה רב אחד גדול, שרצה לומר שהפירות האלה, אף פי שהגוי הוא שעשה גמר מלאכה, אז הוא חייב להפריש, ואמרנו לו שלא חייב להפריש. לא יודעים מי זה הרב. בא הרב הדרשה, אומר, זה חכם אחד כמו רבי יוסף אשכנזי, יוסף פסק ככה, וכולם חלקו עליו, אמרו שפטור, אם גוי עשה את המרוח של הפירי, אבל אם יהודי עשה את המרוח, בשמיטה זו המחלוקת. המחלוקת היא יותר חשובה, יותר מעניינת. אדם, יש לו גינה, יש לו פרדס. מה הוא עשה? הוא עשה גדר בערב שמיטה בפרדס הזה, ואמר שלט, אין כניסה לפרדס. אני לא מפקיר. אל תגידו לי שמיטה, לא שמיטה. הפירות האלה שמיטה או לא שמיטה? אם תאמר אתה שהקדוש ברוך הוא הפקיע את הפירות האלה לכל עם ישראל, אז הפירות שמיטה. ואם תאמר אתה שאתה צריך להפקיר את זה, אז לא הפקרת, זה לא שמיטה. והמחלוקת היא כזאת, אם אדם חייב להפקיר, או אם רוצה, יפקיר, יפקיר. אומר הרב קוק עליו השלום, מה שאמר רבי יוסף, שלא צריכים להפקיר, אומר לא ככה פירוש. סתם פירות הם מופקרים ועומדים. אם אתה עשית גדר ואמרת, אני לא רוצה להפקיר אותם, עד לחל עליהם קדושה שביעית. ואז באמת חייבים צומות ומעשרות. אבל בסתם דווקא אתה דמלכה. יש אומרים, יש הבדל. אם זה שביעית דאורייתא, אתה צריך להפקיר. אם זה שביעית דרבנן, אז לא צריך אתה להפקיר. זה מפוך. אם זה שביעית דאורייתא, קדוש ברוך הוא יפקיר את האדמה, ואם זה רבנן, רק הפירות כולם, אז יש בזה מחלוקת. אנשי בני ברק, שנה הבאה, הם פוסקים כמו הבבית. כשהם קונים מגוי, צריכים לקנות בהבלעה. והפירות האלה צריכים לשמור אותם בקדושת שביעית. אם הוא קונה למשל מלפונים, למשל, או קונה, נגיד, דוגמה, אבטיח. אז כשהוא רוצה לאכול את האבטיח, הוא צריך לאכול את כל האדום. הוא לא יכול להשאיר מעט אדום בתוך האבטיח. למה? זה נזרק בזבל, קדושת שביעית. אתה מקלף מלפפו, תקלף אותו דקה מן הדקה. אל תקלף אותו בסכין עבה שלא חדה ויוצא לך הרבה קליפה. קדושת שביעית, לשמור. ואת הקליפות, לגנוז אותם במקום מסוים. אנשי ירושלים אומרים, אנחנו מה אכפת לנו? אנחנו לא סוברים כמו המבית. אנחנו סוברים כמו מרן בית יוסף. והוא סובר שאין קדושה בפירות שביעית. שנטע אותם הגוי, והגוי הוא שהוא מריח אותם. היה גאון תלמידו של הגאון מוינה, בית השולחן. הוא בא לצפת, אחר כך בא לירושלים והתיישב בירושלים, ואז תלמידי הגאון לא כן התיישבו בירושלים. אז הוא אומר, מחלוקת ישנה בין אבקת רוחל, כלומר רבית יוסף, בסימן חב ג' זה לא, זה סימן חב ב' חב ג' כב ד' כב ה', והמבית בשני מקומות, בחלק א' שיוד א' וכף א'. הוא אומר, ואני מעט זיקני אלוקי הארץ וביאני היום הלום בשנת צפת, נתתי לבי לעיין בהלכה הזאת בארץ הקודש. כשבא לארץ, לדעת מה יעשה, כמו מבית או כמו בית יוסף. ועזרני הרחמן, יתברך שמו והתעלה, לכותבה על הספר בשנת ירושלים, שאתה שמיטה. ועתה, בשנת התקצג, שנת השמיטה, חזרתי על ההלכה העמוקה הזאת, ובעזרת עוזר ישראל, יתברך שמו והתעלה, ולפי אני יודעתי, העליתי דבר ברור. אז הוא הביא את כל הסברות שאמר המבית בעדו. והביא את כל הסברות של בית יוסף שחולק על המבית. ומה שאומר המערימת. מעניין שיש במקום כתוב שבית יוסף בסוף ימיו חזר בו. מסובר כמו המבית. ואת הקטע הזה לוקח את זה חזורי שאומר, חזר בו, אתם רואים? סובר כמו המבית. אומר רבי ברכי יוסף, מה אתם אומרים חזר בו? יש כתב יד שלו שמרם גלנטי מודה שבשנת שי למד וו, בשנת השמיטה, שי למד וו, בשנת השמיטה, הוא אמר להם, לדעתו נשאר בתעתו, לא חזר בו. אבל מי שאומר שחזר בו, הוא טועה. אז בכל אופן, הרב בעל פת השולחן, יש לו, אתם רואים את שני הסימנים האלה, כמה דפים, באריכות, באריכות, בקיצור, זאת אומרת, הביא את הסברות של בית יוסף והסברה של הבבית, ועד שבסוף השיג את המסקנה, ובסוף כתב, בקטע מכף ט', בסוף כתב, ומי לנו גדול מדברי הרדבז שהיה בימי מרן והמבית, והכריע כפסק מרן כמוקדת לשולחן ערוך. והלכה כדברי המכריע, לשל גויים פטור משביעית, בחיה ותרומות ומעשרות אם יהודי מריח אותם. וודאי חייב לשמור כל הלכות שביעית המפורשים בהלכותיה, והקדוש ברוך הוא יראינו מתורתו נפלאות, כלומר פסק כמו הבית יוסף. אז אומרים חכמי אשכנז, בירושלים שהיה הרב פאת השולחן, בירושלים שהספרדים נהגו כל הזמן כדעת הבית יוסף, ואמרו שאין קדושה, ויש חרם שאסור להוציא מזה תרומות ומעצרות. סליחה רגע, יש חרם שחייבים להוציא תרומות ומעצרות, אז בירושלים נהג כמו ירושלים. אבל בבני ברק זה עיר חדשה, לא היה שם המבית, לא היה שם מרן בית יוסף, לא היה פאת השולחן. שמה אנחנו נראה כמו מנהגי המבית, וכמו שהרב הגאון מווילנה רצה לפסוק כמו דעת המבית. ובאמת אם הם יפסקו דעת המבית יש הרבה בעיות, הבעיות של ביעור למדי אמר, אומר הפעת השולחן, אומר המרס סירילו לא צריך ביעור, הרבה דברים יש נפקמינה בדברים האלה כולם. ועוד דבר, היסוד שמה שאנחנו נוהגים בכל השמיטות שקונים פירות מגויים, זה צריך לדעת, מה שכתבו לקנות פירות מגויים זה הגויים של אז, שהיו חיים איתנו בשלום ובשלווה, לא הגויים של היום שהם רודפים את עם ישראל. הגויים של היום, אם אתה תתן להם כסף, תתן להם כסף לקנות פירים מעזה, מה יעשה איש הזה מעזה בכסף הזה? ייתן זה לבן שלו. לבן שלו מי יודע מה שיעשה. אם הוא חמאס, אם הוא ערפאת, אם הוא דברים אחרים, מי יודע בכסף הזה שאני נתתי לו. שאני גרבתי לכך שיקח קנה בזה, סכין והזיק בזה איזה יהודי. אם תראו כבר לקנות מגוי, מגויים טובים, ואו מגויים שאתה לא נותן להם חזקה בארץ ישראל, תקנה עם עבר הרדן, תקנה עם טורקיה, אם צריך לקנות. או בשביל מה כל זה? גוש קטיף הקדוש ברוך הוא עזר, נתן להם שכל, פיקחות גדולה, איך לייצר ירקות בלי תולעים, ואמרתי לך כמה פעמים שהם את התולעים זורקים סביב רשועים את הלחון, סביבם זה כל התולעים נמצאים, הם מגדלים בבצע מנותק, בכלי שלא מנוקב, עצית לא מנוקב, וגם יש כיסוי על זה, דעת פת השולחן מספיק עם עצית לא מנוקב, או מספיק שיהיה רק כיסוי, אבל הם עושים כל החומרות כולם, גם עצית לא מנוקב וגם מצע מנותק וגם כיסוי, והכיסוי שלהם של היריעות של הניילון זה לא חד פעמי, זה קבוע. זה לא כמו שפעם היה פחות מעשרה טפעים, היום זה בית, אפשר לישון שם. כמה פעמים שאלו אותי הירקנים של המגדלים שם, הם חייבים בחממה שהם לשים מזוזה. אומר לפעמים אני בלילה יושב שם, או ביום אני נח שם, אם הוא חייב במזוזה. זה עריי זה. בכל אופן, יש מי שאומר, למשל, אדם, נגיד דוגמה פה. פה במקום הזה, הוא גר בבית הזה, ובכניסה הוא עשה סוכה כמו שאנחנו עושים פה סוכות, או למטה כמו שאנחנו עושים סוכות. הוא אומר, מכיוון שמהסוכה הזאת אתה נכנס לבית שלך, אתה חייב לשים מזוזה בסוכה. למה? זה כניסה לבית, וכניסה לבית זה כמו בשער, חייב בסוכה, חייב במזוזה, או למטה חייב במזוזה, בעיה. או יש מי שאומר, יש לך אתה מזוטרה, מקורה, שמת מזוזה, בא בסוכות אתה מוציא את התקרה. אם אדם מוציא את התקרה, אז המקום הזה לא חייב במזוזה. אחר כך, אחרי סוכות אתה סוגר את הכיסוי בחזרה, אז המזוזה הזאת הייתה שבעה ימים בלי צורך בה, ועכשיו אתה רוצה להשתמש בה, תעקור אותה ותשים אותה עוד הפעם. יש מי שאומר, מה אתה מדבר? למה ככה אתה אומר? כששמתי את המזוזה הייתה כדין, כדין. מה שבלתם עתית זה אין נפקא מינה. דוגמה, אדם יש לו תלית, תלית קטן, וציציות ארוכות, באות לו על הבשר שלו, מפריעים לו. מה הוא עושה? עושה כיס קטן, מגלגל את הציציות, מכניס אותם בתוך הכיס הזה. זה לא ציצית, זה לא עקפה בגדיכם. שמת את זה למט בפנים, אתה פותח את זה, תפרק, תשים עוד הפעם. לא, אנחנו לא אומרים ככה. אנחנו אומרים, מכיוון כששמת את זה, היה כדין שמת את זה, אם קבע שכדין, אז אחר כך אתה מוציא את זה, אין דבר. או למשל, אדם רוצה סוכה. בגשם, שם על זה ניילון. אז הסוכה פסולה. נגמר הגשם, מוציא את הניילון. אז תגיד לו, אתה מוציא את הניילון, אתה עושה את העשה ולא מנעשוי. אתה מכשיר את הסכך שלך, שלא לא ככה. הסכך היה כשר. היה עליו ניילון. הסרתי את הניילון, נשאר כשר. לא דבר במזוזה. ועל כן היה בגמרא כתוב שהיו פעם סוכת היוצרים, היה להם סוכה בתוך סוכה, בית בתוך בית, וכתוב ששניהם היו חייבים במזוזה. זה בדין אחר, זה היה מקום שהם גרים בו, לא מקום שעושים אותו רק בשביל סוכות. אם כן, נחזור לעניין שלנו. אם אדם רוצה היום, יכול להפקיר היום, יאמר כל הפירות, כל הפרחים שיש לי בגינה, אני מפקיר אותם, וגם אני מרשה לאנשים להיכנס. בזה גם המביט הסכים איתו, וגם בית יוסף הסכים איתו. לא אמרת, אז היום על בד כל עמן אומרים, יכול אדם להיכנס ולקחת את הפירות, אם יש פירות. אבל צריך להיזהר לא לשחית את העץ, צריך להיזהר שלא יהנה מהאדמה הזאת, שימוש חריג, מה שקוראים את זה היום, רק לקחת את הפרי וללכת, וזה הכל. לא יותר מהדבר הזה. ועל כן מצווה על אדם לקיים את ההפקר הזה. איך אחד אמר? אחד אמר, האמת היא מצווה על אדם להפקיר. אם לא יפקיר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מפקיר. אז בא אדם אחד, אמר, טוב, אני לא אפקיר, כדאי לי שהקדוש ברוך הוא יפקיר את המקום שלי. זה נשמע, השם מתחשב איתי במיוחד. אבל אמרו לו, מי אמר שאחר כך יזכה לך את זה? יגיד, לא הפקרת, אני מפקיד את זה לכולם. בכל אופן, אדם שמקיים את המצווה, ודעת הרמב״ם, היא כזאת. מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא האדמה, הארץ משביעית שנאמר, והשביעית תשמטנה ונטשתה. מה הפשט של מצוות עשה? מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ. זאת אומרת, מצוות עשה עליך, אתה שתגיד אני משמט, אני מפקיר את הפירות האלה. אז זאת אומרת לכאורה, זה אסמכת לדעת הבית יוסף. אומר הקסם משנה, אומר, מגיד שפורץ בה פרצות. מה זה בשביעית תשמטנה ומתשתה? יש לך פרדס, מוקף גדר. אתה בערב שמיטה, בערב שביעית, תיקח מספריים של ברזלים ותחתוך את כל הגדרות האלה. תעשה פרצות. ואם זה הגדר מאבנים, תשבור את האלה. כמו שעשו היוונים, פרצו פרצות במקדש. אחר כך אומר הקסם משנה, מפני תיקון העולם, אמרו חכמים שלא יפרוט פרצות בשדהו. אומר, אם יגידו לאדם תפרוט פרצות, אלף שלא יגיד לא רוצה לפרוט. אני מפריז, מספיק שאני מפשיד את הפירות, גם אני אשבור את הגדר. אז אמרו חכמים טוב, למה אתה לא תשבור את הגדר? תעיר אותו, אבל לא תנעל את הדלת. אבל אם אתה גר במקום ספר, אם אתה לא תנעל את הדלת, אז יבואו לא... בהמות יאכלו את זה, לא בני אדם, אז אתה לא חייב לתת לבהמות האלה לאכול, שלבהמות אתה יאכלו את בני עמך, לא עם אחר יאכלו לאכול מהדבר הזה כולו. אלא שאמרו חכמים, אין צורך לגדור, אין צורך לפרוט, אבל אסור לו לגדור ובוודאי אם הוא גדר, עובר ומבטל מצוות עשה, אף אם לדעתו להפקירם אחר כך. אבל אני אגדור, ואני אגיד, אני מפקיר את הפירות האלה. לא, ולתשתה אתה לא תגדור. אם אתה גודר, אתה מראה שאתה לא רוצה להפקיר, או מי שיראה את זה, לחשוב שאתה לא רוצה להפקיר את הדבר הזה. ועוד דבר, אומר, טוב, התורה אמרה, אכלו יבני עמך, בסדר. יביא הוא עצמו, או יביא פועלים איתו, את כל התפוחי העץ מהשדה שלו יוריד, לא בשבילו. יביא, שים את זה בבית שלו, מי שאני שרוצה יבוא ייקח. מה אתם רוצים? התורה אמרה, אכלו יבני עמך, בבקשה, הנה, אני עושה לך טובה, מכניס את זה. לא, אומר הרמב״ם, אסור לו לאסוף את פירותיו בתוך ביתו, אפילו שאתה מפקיר אותם. לא כל אחד ואחד נעים לו לבוא לבית שלך לפוק בדרך לקחת תפוחי עץ אחד, ואתה כל פעם תסתכל עליו איך הוא לוקח תפוחי עץ, והוא יחשוב שאתה ענך צרה עליו, ואתה לוקח כמו שער בבטנו, כמו חר בבטנו, אכול ושתו יאמר לך ולבו בלעמך. אז לכן אתה תשאיר זה בשדה. אני אבוא לשדה, אקח, אתה לא ראה אותי ואני לא ראה אותך. ואכלו יבני עמך, כל אחד ייקח ויאכל. וכשכתוב יבני עמך, אומר הרמב״ם, ההפקר הזה בין לעניים ובין לעשירים. זה לא רק אביון, אם אדם עשיר ורוצה לכנס לבית שעני שיש לו עץ אחד, יש לו, יצא בו תבוע עץ אחד, מותר לו להיכנס ולקחת את זה. אין אם כן העני פיקח, ייקח את העץ, את האחד הזה מותר. אם הרבה מתיר לו לקחת 5 כדי שמן ו-15 כדי יין, אבל עדיין מותר לקחת כמה תבוחי עץ שלו, לכל זה הוא בביתו. אבל שלא יסתחר בזה ולא יקטוף את זה כדרך הקוטפים. ומחלוקת שיש בין בית יוסף לבין המבית, אנחנו פוסקים כדעת בית יוסף, גם אם נמצאים בבני ברק. הקרסבר רק מחמרים לעצמם ויחמירו, אבל זה כולה לדעת בית יוסף. אבל אנחנו אומרים דעת בית יוסף, כלומר שאין בזה קדושת שביעית, ואם ישראל קנה את זה והוא מריח את זה, אז הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות, רק אמרו יפריש בלא ברכה. ואם אדם קונה פרי מגוי וגמר המלאכה אתה עושה אותו, בוא נלכם דוגמה כמה שדבר הזה היה פעם חמור. היו מביאים לארץ סומסום, ולוקחים אותו וצוחתים אותו, עושים שמן שמשומים, ומה שנשאר היו מאכילים אותו לבהמות, כוסבה היו מאכילים לבהמות, או היו טוחנים אותו, עושים איזה טחינה, את השומשומים האלה. אז אמרו, אם אדם לוקח סומסום מהמקום שמוכרים ושם את זה על העוגה שלו, אף על פי שהסומסום הזה בא מחוץ לארץ, מכמה שאתה עושה גמר מלאכה ואתה שם את זה על העוגה, תוציא מזה מעשר. החוץ לארץ, גויים, לא אכפת לנו, אתה גמר מלאכה, אתה גמרת, אתה תוציא מעשר פה. היום, מכיוון שעל חלות שמים סומסום, על עוגות שמים סומסום, סומסום הזה כבר נפות, לא לשמן, עושים שמן, אבל כשמביאים אותו לארץ לא עושים בו שמן, עושים בו הרבה על הלחם ועל עוגות. זאת אומרת, כשבחוץ לארץ עשו את הגמר מנחה שלו, לא בשביל שמן, אלא בשביל עוגות. אז אם זה בשביל עוגות, אז אם אדם ירצה עכשיו לעשות שמן מהסומסום הזה, אז הוא חייב להפריש תרומות המעשרות בסוף שעושה את השמן. או אם אדם לוקח צימוקים מחוץ לארץ, אין צימוקים מחוץ לארץ, צריך להיזהר מחלם, משומן, יטוף אותם, אוכל, מברך העץ ואוכל. אבל אם לוקח לצימוקים מחוץ לארץ ורוצה לעשות מהם מצימוקים, יין צימוקים, חייב לעשות תרומות ומעשרות בלי ברכה. או למשל בירה. בירה, בירה שחורה, בירה לבנה, החיטה והשעורה והנבט הזה של הבירה השחורה, זה בא מחוץ לארץ. בזה שם הזורעים, זה לא בשביל לאכול את החיטה והשחורה, אלא לעשות מזה בירה. הבירה אתה עושה פה. אז אלה שעושים בירה פה, חייבים להפריש מזה מעשרות ומעשרות בלי ברכה. למה? שגמר המלאכה זה על ידי ישראל. ו- ומי שלא רוצה להפריש תרומות ומעשות במקרה כזה, זה שעליו זה חומרה גדולה. וכל זה תרומות ומעשות אנחנו מפרשים, בלי ברכה, כל זה בזמן הזה. נכון שיש סברה שאומרת שתרומות ומעשות בזמן הזה דאורייתא, אבל מרן פסק זה רבנן, והגאון מבינה פסק זה רבנן, ורוב הפוסקים פוסקים זה רבנן, ועל כן יש כמה קולות בדבר הזה. אנחנו לא נותנים תרומה שלמה לכהן, לוקחים רק אחד מאית וזורקים את זה. אבל כשהמשיח יבוא והכהנים יתארו והפירות יהיו בתארה בקדושה בתארה ונפריש תרומות ובעשרות, אז ניתן לכהן, והכהן ייקח, כשצא לאכול, יגיד ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקדישנו ומיטב וציוונו לאכול תרומה.